לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום למאזינים היקרים ואהובים. נמצאים פרשת תולדות, אנחנו עדיין בטראומה של כל הנושא של הישמעאלים, ולכן הייתי רוצה לסגור את הסיפור הזה, לא לסגור אותו לגמרי, כיוון ששבוע הבא יש לנו עוד לדבר על העניין הזה, אבל לפחות שנדע קצת את הנקודות שנשארו. אני רוצה, דיברנו מי זה ישמעאל, מה זה הסיפור שלו, אבל בכל זאת אני רוצה שתראו מה למדנו. אנשים קראו פרשת השבוע, קצת יודעים, ולכן אני רוצה לדעת מה הירושה שהוריש אברהם אבינו לישמעאלים. מה הוריש להם? מה הוא נתן להם? מה הירושה הגדולה הזאת שקיבל ישמעאל? מה הוא קיבל? בואו נראה. כתוב שאברהם אבינו, אחר כך, הוא לקח אישה, קוראים לה קטורה, והתחתן איתה. שרה כבר נפטרה, יש את יצחק בעולם, ויש את ישמעאל שבא מהגר. ואז יש לו עוד כמה ילדים. ילדה לו את זמרן, יוקשן, מדן, מדיין, וישבק, ושוח. כל אלה הילדים שנולדו לאברהם. מה אברהם עושה להם? אברהם אבינו כתוב, מה הירושה שהוא מוריש להם, ומה הירושה שהוא משאיר ליצחק, ומה הוא משאיר לישמעאל? ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. זאת אומרת, כל הרכוש שיש לאברהם אבינו, נתן אותו ליצחק, פסוק מפורש. ולבני הפילגשים, אשר לאברהם, זאת אומרת כל החבר'ה שעכשיו מנינו אותם, הבנים של קטורה, מה נתן להם? לפני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, אל ארץ קדם. שלח אותם עם מתנות. מה זה מתנות? שמות של תומעה, וכל מיני אברה קדברה, שילכו יעשו כמה עניינים. שילכו שם, יעשו קוסמויות, יעשו ינחשו, יעשו עם נחשים, נתן להם שמות תומעה, לכו להודו, תסדרו את העניינים שם, אבל יצחק לוקח הכל, ואתם לוקחים שמות התומעה. מה מקבל ישמעאל? כלום. שום דבר. שום דבר אברהם לא השאיר לישמעאל. למה? פשוט. ישמעאל נולד מהגר. הגר הייתה שפחתו של אברהם. השפחה לא יורשת כלום, ואותו דבר, גם הבן שלה לא יורש כלום, לא מגיע לו שום דבר. ולכן, הם לא מקבלים כלום, שום דבר אין להם. אין שום מקום בתורה שאברהם נתן לישמעאל משהו. לא נתן לו כלום. שימו לב מה קרה. יש שלושה דברים שכתובים בצורה מפורשת, שהעם היהודי קנה אותם בכסף מלא, שילם על זה תבין ותקילין. מה? שלושה דברים. א', פרשת שבוע הקודמת, מערת המכפלה, מפורש אברהם שילם 400 כסף, עובר לסוחר, שילם תבין ותקילין. בפרשיות הבאות, יעקב אבינו מגיע לשכם, והוא קונה את שכם ב-100 כסיתה. מפורש. הוא בא וקנה, שילם את הכסף, קנה את המקום. המקום השלישי שכתוב שעם ישראל קנה, זה גורן ארוונה. זה הקטע של בית המקדש. הולך דוד המלך וקונה את זה בכסף מלא. ארוונה רצה לתת לו את זה בחינם. אמר לו בשום פנים באופן, רק כסף, אני לא יעלה לקדוש ברוך הוא עולות במקום הזה בלי לקנות אותו. קנה אותו מפורש. שלושת המקומות, הר המוריה, איפה שבית המקדש, שכם ומערת המכפלה. זה אין פה עוררין, אף אחד לא יכול להגיד משהו אחר. רואים שקנו את זה בכסף. מה קרה למקומות האלה שאנחנו קנינו אותם בכסף מלא? לא יאומן. הישמעילים התלבשו על שלושת המקומות האלה. שכם, שיקנויה לנו בכסף מלא שלנו. שכם. מערת המכפלה. היהודים יכולים להיכנס רק 10 ימים לאוהל יצחק. זהו. לא יכולים. זה שייך לערבים. מה זה הדבר הזה? דבר השלישי, זה בית המקדש. בית המקדש, מקום שקנינו אותו. יש שם מסגד עומר, אל-אקצה, אתה לא יכול לזוז. זה לא שלך. הם לקחו את זה. מה שייך אליהם, שלושת המקומות האלה? מאיפה זה שייך להם? זה דברים שלנו. אלא לגנוב. כי בן שנולד משפחה, הוא צריך לדעת את התכונות שלו. התכונות של העבדים זה לגנוב. ולכן אם אתם תשימו לב, כל הזמן נושא של הגנבות, אצלם זה א' ב'. אנחנו חווינו את זה על בשרנו בכמה וכמה פעמים. הנושא של הגנבות. למה? כי כשאין כלום, אז מתחילים לגנוב. זאת אומרת, אין להם כלום. המקום היחידי שהם יכולים להגיד שזה שלהם, זה מה שמוחמד נתן להם. מאיפה? מכה, מדינה, זה כל העניין. כל השאר אין כלום. מה קשור כל המקומות האלה של עם ישראל שקנו אותם בכסף מלא? שיבוא אנשים להגיד, שזה מפורש שאנחנו קנינו את זה, שזה שלהם. אלא מה? זה העניין של הפרא. זה מה שכתוב. פרא. פרא אדם יוולד. יש שני דברים שהקדוש ברוך הוא שם בעולם כדי לשמור על העולם. שהעולם לא יתפרע. שני דברים. הוא יחדיר בתוך כדור הארץ. לא תרצח ולא תנאף. שני הדברים האלה אמורים לשמור על העולם. הדברים האלה כשישנם נהיה מבול. והקדוש ברוך הוא בא כדי לשמור את זה. שהדברים האלה לא יהיו בעולם. את שני הדברים האלה לקחו אותם שני אנשים שיצאו לעולם. ישמעאל שיצא לקח את כל הנושא של הניאוף, כי אנשים באמת לא יכולים להבין. תנסו מאזינים יקרים להבין מה מקבל אדם שהוא משמעאלי, מה הוא מקבל בעולם הבא, למה הוא מצפה בעולם הבא, מה הבטיחו להם, מה מבטיחים שמה. כל החבר'ה האלה, להבטיח להם מה תקבל בעולם הבא. מה הוא יקבל בעולם הבא? זה לא יאומן. זה לא יאומן. כשאתה שומע 70 בתולות, שזה מה שבאמת מבטיחים להם, אתה לא מאמין איך יכול להיות שכל ההבטחות שלהם וכל העבודה שלהם בעולם הזה, זה כדי לקבל נושא של ניאוף. אי אפשר להבין את זה. זה כשאתה מסתכל וחושב על זה, אתה אומר לאיזה דרגה הורידו את האנשים. לאיזה דרגה? הדברים הכי זולים בעולם, הכי ירודים בעולם, לשם אתם מתכוונים? לשם אתם כאילו הולכים? לאן? תשאלו כל בן אדם שהוא ישמעאלי, תגיד לי בבקשה, בוא תגיד לי, לזה אתה מחכה? זה כל הסיפור שלך בחיים האלה? אתה יכול לשבת ולצחוק 24 שעות. איך האנשים האלה עדיין יכולים להבין שיש פה כאילו משהו. על מה? לזה אתה מצפה? זה כל הציפוי שלך? זה אי אפשר להבין את זה. פשוט אי אפשר להבין את זה. לכן, כל הנושא הזה סביב ככה. הנצרות יצאה מהצד השני, שמעילים זה האסלאם, והנצרות מהצד השני. הנצרות היא יצאה, הנושא שלא תרצח, זה לא יאומן. על דגלה של הנצרות נרצחו מיליונים של יהודים, באינקוויזיציות, בפוגרומים, במסעי צלב. מי שקצת לומד היסטוריה, זה לא יאומן איך ששני הדברים האלה, שאלוקים נתן כדי לשמור על העולם, נפרצו משתי המקומות. מהצד הזה של הנצרות נפרצה הנושא הזה של הרציחה בכל מקום בעולם אצל עם ישראל. וכאילו זה נקרא דת הרחמים לכאורה, ומצד שני, הדבר הזה של הניאוף שלקחו אותו, אותם אלה, שהם עושים את הזוועות הכי גדולות בעולם. למה? כדי להגיד לך, אתם עם קדוש, אתם עם מיוחד, אתם בכל ההיסטוריה מוכנים להיות נרדפים, לעולם לא נהיה רוטפים. אנחנו לוקחים את הכל באהבה ובשמחה, כי אנחנו היחידים ששומרים מהתורה שלנו על כל הדברים האלה, דברים שנפרצו בכל העולם, עם ישראל עם קדוש. לכן אנחנו צריכים לרקוד ולשמוח שאנחנו היחידים שאין עלינו את הדבר הזה. עלילת דם מבית מדרשם של הנצרות יצא הזוועה הגדולה שנקראת עלילת דם. עלילת דם זאת אומרת שהיהודים עושים מצות עם דם של ילדים. אבותיי, לא הגיוני, לא כלום, לא כתוב בשום מקום. זה עלילה לשמה. על דגל העלילה הזאת נרצחו מיליונים של יהודים. זאת אומרת, מבית מדרשכם יצא שקר שאין כמוהו בעולם. ולכן אנחנו צריכים להודות לשם ולשמוח שמחה גדולה שזכינו ולרקוד ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אבותיי, רק לחשוב על זה, להבין איפה עם ישראל, איפה אנחנו ואיפה נמצאים כל השאר, איזה עם ברא הקדוש ברוך הוא. לכן אתם רואים עכשיו את כל האחדות בין כולם ואת כל השמחה בין כולם, על אף שקיבלנו מכה שאין כמוה בעולם, אנחנו כולנו חזרנו להיות אחד. הקדוש ברוך הוא ראה שהגענו לקצה, מיד החזיר אותנו לפרופורציה האמיתית של עם ישראל, חזרנו למקום הנכון. ולכן פרשת השבוע, אלה תולדות ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, הכניסו את זה חזק, תקשיב טוב, אפילו שכתוב שאלה תולדות יצחק בן אברהם, אז כתוב, מה אתה חוזר על זה? לא, אברהם הוליד את יצחק. אני רוצה שתדע שהעולם מתחיל מאברהם ואחר כך יצחק. אין תרח, אין כלום, העולם נגמר לפני כן, אנחנו מתחילים להיות עם חדש שאין כמוהו בעולם. לצני הדור יגידו שלאברהם יש רק את ישמעאל, ויצחק נולד מאבי מלך. אדוני, אברהם הוליד את יצחק, מילים כדורבנות, שאנחנו ההמשך, וכל השאר זה הסניפים מסביב. לכן אשריכם ישראל שזכיתם להיות מאותו עם, שדווקא הוא היחידי ששומר את הגדרים האמיתיים והנכונים. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים וחביבים, אנחנו נחזור לענייננו, לפרשה שלנו, נרד לקרקע קצת. והתרוצצו הבנים בקרבה. רבקה יודעת שצריכים לצאת עם ישראל. היא יודעת שעל יצחק כתוב פסוק, שביצחק יקרא לך זרע. כלומר, זרעו של עם ישראל יוצא מיצחק. היא ראתה שבפסוק כתוב אברהם הוליד את יצחק. מוריד את כל הספקות. אין לנו קשר לתרח. אנחנו מתחילים עכשיו את עם ישראל. והנה, היא רואה, היא בהיריון. ברוך השם, היא הולכת להביא את עם ישראל. אבל, התרוצצו הבנים בקרבה. היא מתחילה להרגיש שבתוך הבטן יש התרוצצות. והתרוצצו כביכול שני רצונות. יש פה שני רצונות שנמצאים בתוך הבטן. רצון ועוד רצון. והתרוצצו. ולכן היא אומרת, יש פה שתי רצונות. צריכים לדעת מה זה. יצחק מבין שזה ככה צריך להיות. שתי רצונות, בעם ישראל יש שני סוגי אנשים שהם צריכים לצאת לעולם. סוג אחד, ישב ילמד תורה יומם בלילה. והסוג השני, יפרנס את הסוג הראשון. לכן יש שתי רצונות. אחד, יהיה קשור לתורה, והשני, יהיה מפרנס את אותו אחד שלומד תורה. העולם בנוי מפרנסה ותורה. לפרנס וללמוד. ואם כן, הכל בסדר. אז היא אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? זה גמטריה 12. בשביל מה צריך 12 שבטים? אם צריך להיות אחד שהוא לומד תורה יומם ולילה, והשני מפרנס אותו, אז מה הבעיה? אז מספיק רק שניים. אבל אני יודעת שצריך להיות 12. אם בתוך ה-12 יש מספיק שניים שכוללים את כולם, גמרנו. ואז היא אומרת, בוא נראה מה קורה. הולכת לדרוש את השם. השם אומר לה, בת לשאול, מי שבא לשאול מרוויח. שימי לב טוב על הילדים, יש שם אחד גדול ואחד קטן. שימי לב על הקטן, ורב יעבוד צעיר. בסוף, הגדול יעבוד את הצעיר. פעם אמרו בדרך הלקצה, כתוב שהיא הלכה לדרוש את השם, ופתאום אחר כך הבנים לא מתרוצצים. למה לא מתרוצצים? הרי מתרוצצו לפני שהיא שאלה את השם, למה כשהגיעה מהשם, פתאום הילדים לא מתרוצצים? אז אמרו בדרך הלצה, פשוט, הילדים בבטן שמעו שהגדול יעבוד את הצעיר, ואם הגדול יעבוד את הצעיר, אז לא כדאי לצאת ראשון. לכן הפסיקה התרוצצות. כל אחד אומר לשני, בכבוד, בכבוד. תציא אתה, בכבוד, תציא אתה. הרי בסוף הקטן הוא, הגדול יצטרך לשרת את הקטן. טוב, על כל פנים, הדבר מתחיל להיות מדהים וגדול. הם יוצאים מהבטן, ורבקה מסתכלת, ויצחק קולט את מה שהוא קולט, ורבקה קולטת את מה שהיא קולטת. פה מתפצלים הדעות. קודם כל, מסתכל עליו יצחק ואומר, הנה, כולו כעדרת שיער. שיער מסמל על שפע. שיער מסמל על פרנסה. לכן בן אדם, יש לו שערות איפה שהוא הולך להשפיע. בגוף שלו, יש הרבה שערות במקומות שאתה משפיע יותר. אתה נותן יותר, אתה מעניק. אתה צריך ידיים כדי להעניק, אתה צריך תחת בית השחי שיהיה לך שערות, למה אתה צריך להשפיע, צריך צינורות לקבל מלמעלה. יפה מאוד, גם בראש, גם בפה. למה? הולך להשפיע, צריך לקבל שפע. יפה מאוד. לכן אומרים חזר שרבי עקיבא היה קירח. למה? הוא לא היה צריך צינורות כדי לקבל את השפע. הוא היה בעצמו נמצא הראש שלו בתוך השפע. אז הוא לא צריך שערות, לא צריך צינורות. על כל פנים, יש כאן דבר מדהים. הנה, יוצא גם אדמוני, מסמל על נושא של חיצוניות, שהוא הולך, יוצא בחוץ, חוזר, מביא, מסדר. אדום זה משהו חיצוני. כשרוצים להבליט דבר, שמים צבע אדום. ואם כן, ככה רואים עכשיו איך שהוא יוצא מהבטן. וגם הוא יצא מושלם, עם שיניים, עם רגליים. מה זאת אומרת? הכל היה מסודר אצלו. לא היה צריך משהו שיגדל אצלו. כבר זקן יש, הכל יש. אז אם כן, הוא כבר מושלם. מה שצריך לעשות, זה רק לפרנס. הנה, השפע הגיע. וכיוון שהוא נקרא כזה המוני, כתוב, ויקראו שמו עשיו. לא כתוב שאחד קרא לו, אלא כולם שראו אותו, הנה, גמרנו. יצא זה שהולך להביא פרנסה לעולם. הכל חיצוני, הכל המוני. והנה יוצא יעקב, ומתחילים לראות שאצלו זה קצת שונה, וידו אוחזת בעקב עשיו. הוא לא רוצה חיצוניות, זה בן אדם שרוצה רק פנימיות, אבל הוא רוצה שיהיה לו יד בתוך החיצוניות. הוא נוגע בחיצוניות. כלומר, הוא יושב, לומד תורה יומם ולילה, אבל הוא גם אוכל, וגם ישן. יש לו נגיעה בחיצוניות. ידו אוחזת בעקב עשיו. אומנם בעקב זה בסוף, זה לא משהו זה, הוא לא כל כולו לא עולם הזה, אלא כולו עולם הבא. עשיו כולו עולם הזה, וזה רק תופס קצת מהעולם הזה. יפה. וככה קרה גם כשהם גדלו. ויגדלו הנערים, אצל עשיו כתוב, איש יודע צעיד, איש שדה, פעמיים איש. זאת אומרת, יש פה כמה, עוד פעם המוניות. הוא יוצא, נכנס, הולך ויוצא, איש יוצא, איש נכנס. יעקב לא כתוב פעמיים איש. כתוב יעקב, איש תם, יושב אוהלים. איש אחד. לא כתוב איש תם, איש יושב אוהלים. איש תם, יושב אוהלים. הוא צנוע, פנימי, לא חיצוני, לא רוצה התבלטות, כלום. ובעתיד רואים שבאמת, אחד איש שדה. שדה זה חיצוניות, ללכת החוצה. יצחק, כשהוא ראה את עשיו, אמר, אוה, זה הולך לפרנס את יעקב. הנה הפרנסה של יעקב הגיעה. עכשיו אני רגוע, כי יעקב יוכל ללמוד תורה יומם בלילה, בלי שאף אחד ישפיע עליו, בלי שאף אחד יפריע לו. והנה, עשיו יצא לעבוד, להעביר לו פרנסה. לכן אני צריך לבדוק שהברכות שאני מברך הן ברכות של העולם הזה. מטל השמיים, שמני הארץ, רוב דגן ותירוש, כל הדברים האלה זה קשורים לעולם הזה. את זה אני צריך לתת לעשיו, כדי שהוא יוכל לפרנס את יעקב בנחת ובשמחה גדולה. יפה מאוד. זה ההשתדלויות הרגילות. ולכן, מה קורה במשך הזמן? קורה פתאום כמה תופעות. מה? הולך יעקב אבינו ומחכה להזדמנות. לאיזה הזדמנות אתה מחכה? אני רוצה לקחת את הבכורה מעשיו. בכורה זה אותיות ברכה. ברכה. הוא מביא את הברכה, הוא מביא את הפרנסה, הוא הברכה של הבית, ואני רוצה לקחת את הברכה הזאת אצלי. סליחה, אתה לומד תורה יומם ולילה. מה זה אתה רוצה לקחת את הברכה? למה לקחת אותה? תעזב לו. לא. הוא אומר, אני חייב לקחת שהפרנסה תהיה אצלי. למה? יעקב קולט שעשיו הולך לכיוון התומעה. ויעקב אומר, תשמע, אם אני אקבל את כל השפע שלי מהצד של התומעה, אוי ואבוי. אם התומעה תיתן לי לאכול, אז אני גם קשור לתומעה. אם אני קשור לתומעה, אז גם התורה שלי תהיה תמאה. יש פה בעיה. אני רוצה, אני המפרנס, ואני גם לומד. אני גם לומד תורה, וגם מפרנס. שגם הפרנסה תבוא מצד הקדושה. שהכל יבוא בקדושה ותארה. יצחק עדיין לא קולט את העניין הזה שיעקב קלט. ואז, בסוף החיים שלו, הוא קורא לעשיו, כדי לתת לו את הברכה, כדי שיוכל לפרנס את יצחק. הנה, יעקב חושב שהוא צריך לקחת גם את הברכה. למה? כיוון שהוא לא רוצה שזה יצא מצד התומעה. ויצחק אומר לו, לא, אני נותן לעשיו את הברכה, והברכה הזאת, ובזה הוא יפרנס את יצחק, את יעקב. פתאום נכנסת לתמונה האימא. רבקה. מה קרה לרבקה שנכנסת לתמונה? רבקה קולטת דבר מדהים ביותר. כשעשיו נולד, היא ראתה שיש לו צורה של נחש בתוך הירך שלו. יש שם בתרגום כתוב על איש יודע צייד איש שדה, נחשיר חן. זאת אומרת, יש פה נחש. ואז היא מתחילה לעשות אחד ועוד אחד. רבקה אומרת, כל העולם הזה זה לתקן, לעשות פה תיקונים. ואני מרגישה שעשיו הוא הנחש שפיתה את חווה, יעקב הוא האדם הראשון, ואני חווה עמנו. ואני צריכה לתקן. מה לתקן? אני אמרתי, בגלגול הקודם, כשהייתי חווה לאדם הראשון שיוכל מעץ הדעת, והוא שמע בקולי. כיוון שהוא שמע בקולי ואכל מעץ הדעת, נהיה לנו 10 כללות לאדם הראשון. ואני יודעת שיש אצל יצחק 10 ברכות, ואני חייבת לקבל את הברכות האלה, שאדם הראשון, שזה עכשיו יעקב, יקבל את הברכות, ואז אם הוא יקבל את הברכות, אז במלא, הכללות של אדם הראשון ירדו, ילכו הכללות. ולכן היא אומרת, אני חייבת לעשות הכל, כדי שהברכות האלה יחזרו. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, רבקה אומרת ליעקב, תקשיב טוב, יש דברים שאתם אולי לא רואים אותם כאן, אבל אני רואה את זה מהצד. תקשיב, מכיוון שאתה שמעת בקולי כשהיית האדם הראשון, ואני הייתי חווה, שמעת בקולי, ומזה ששמעת בקולי, הבאנו כללה לעולם, אכלת מעץ הדעת, ולכן אני באתי לפה בגלגול הזה כדי לתקן את זה. הברכות נמצאות אצל יצחק, הוא עולה תמימה. כיוון שאתה גלגול של אדם הראשון, אז אתה חייב להחזיר את הכללות לברכות. ולכן, זה צריך להיות על ידי, שאני שולחת אותך, עכשיו תשמע בקולי. אמר לה, אבל אני יכול להביא כללה. אמר לו, תקשיב, עליי כללתך בני. שמע בקולי. למה באת בתור הבן שלי בגלגול הזה? כי עכשיו אתה צריך לשמוע בקולי. כי אם הייתי עכשיו אשתך, לא היית שומע בקולי. כי בפעם הקודמת הייתי אשתך ושמעת ולא היה אפשרי. עכשיו הביאו אותך בתור הבן שלי, כי אתה חייב לשמוע בקולי. עליי כללתך בני. עליי זה עשיו, לבן וישמעאל. יש פה כללה שהגיעה לעולם, ואנחנו חייבים לתקן, כי אחרת הם יאכלו אותנו. גם עשיו, וגם לבן, וגם ישמעאל. עליי כללתך בני. אך שמע בקולי, לך קח לי. והוא הולך, והוא לוקח את המטעמים, והוא מביא את זה לאבא שלו. כשנכנס אליו, עדיין יצחק חושב שהברכות מגיעות לעשיו. דבר אחד נעלם מיצחק, שהוא לא ידע שיעקב קנה את הבכורה. עשיו הוא כבר לא בכור. ואם הוא לא בכור, אין בכור, אין ברכה. אם אין בכור, אין ברכה. אז הכל עובר עכשיו ליעקב. ויעקב נכנס לאבא שלו, ואז הוא אומר לו, לאבא שלו, אנוכי עשיו בכורך. כל הנושא של הפרנסה שאתה רצית לתת אותה לעשיו, זה עכשיו אצלי. אז הוא אומר לו, מה קרה? הגעת כל כך מהר? בוא, אני רוצה. הוא הגיע אליו, ואז הוא שואל אותו עוד הפעם, אתה זה בני עשיו? אתה באמת לקחת את ה... אתה אצלך? אתה בטוח שאתה... הרי אני הולך לברך את מישהו שיש לו את הברכה כדי לפרנס את יעקב. אמר לו, אני, זה נמצא אצלי. ואז הוא אומר לו, בוא, אני רוצה לברך. הריח את ריח בגדיו, ואז הוא אומר מילה. מה המילה שאומר? ואז הוא מברך אותו. הוא אומר מילה אחת, הכל כל יעקב. והידיים ידי עשיו. ברגע שהוא אמר הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, הוא ישב לברך אותו. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. מה זה המילים? הכל צריך להיות קולו של יעקב. יעקב יושב לומד תורה. והידיים ידי עשיו, שעשיו צריך לפרנס עם הידיים שלו את הקול של יעקב. מצוין. הנה, יש לנו את זה. אבל הוא קולט שזה נמצא בבן אדם אחד. יעקב אומר, הכל נמצא אצלי. גם הידיים של עשיו וגם הקול. גם הפרנסה, גם הלימוד תורה, זה יהיה מאצלי. איך זה יהיה אצלי? אני לא צריך לקבל את זה מהתומעה. אני, יהיה לי ילד, קוראים לו זבולון. זבולון, הוא יצא לעבוד. יששכר, יושב ללמוד תורה. אז לקחתי את זה שצריך לפרנס, וגם את זה שצריך ללמוד, שניהם נמצאים אצלי ביד. לכן, אני לקחתי את שניהם. והוא מברך אותו. אחר כך מגיע עשיו. עשיו, כשהוא קולט את העניין, כתוב, ויצעק צעקה גדולה ומרה. רבותיי, הצעקה שלו יצא כל כך מהלב. ואז כתוב ביחירד, למה כתוב ביחירד חרדה גדולה? הוא ראה את כל הגיהנום נמצאת אצל עשיו. ואז הוא פחד, אוי ואבוי, מה אכלתי לעשות כאן. אוי ואבוי, יכלתי לתת את הברכה למקום הלא נכון. כי תסתכל עכשיו, נפתחו לי העיניים, ואז אני רואה מי זה הילד הזה, שכל כך חשבתי שהוא יפרנס את יעקב. מתברר שרבקה צודקת, כי רבקה, היא אמרה שאם עשיו יקבל את הברכות, הוא ייתן ליעקב זכנבות. כלום הוא לא ייתן לו. מה פתאום? בשום פנים ואופן. הוא לא ייתן שום דבר. הוא ייקח הכל אליו. ולכן, מי שצדק זה יעקב ורבקה. השאלה הכי גדולה שנשאלת, למה אלוקים עשה את זה בצורה כזאת? למה הוא לא גילה ליצחק מההתחלה מי זה עשיו? ואז כל הציור הזה וכל התמונה הזאת, הכל היה משתנה. אלוקים הרי מדבר עם יצחק אבינו. למה הוא לא מגלה לו? למה הוא מחכה לסוף? זה 60 שנה עבר. 60 שנה שבינתיים עשיו בא בבגדי שבת לאבא שלו ומרמה אותו את כל הרמאויות ועושה לו כל מיני שאלות וחומרות כדי להראות לו שהוא ראוי לברכה. ואיך יכול להיות שאלוקים לא פותח את העיניים של יצחק כדי לדעת מי זה הבן אדם הזה? למה לגלות לו את זה בסוף? הרי כשהוא גילה בסוף את כל הדברים האלה, אז הוא אמר לו, כשהוא חרד חרדה גדולה וראה מי הוא, אמר לו, ואברכהו גם ברוך יהיה. ואברכהו גם ברוך יהיה. יש פה מישהו שלקח לך את הברכה, ואני בירכתי אותו, וגם ברוך יהיה. מה זה גם ברוך יהיה? אני עכשיו נותן לו פלומבה על הברכה. עכשיו שאני גיליתי מי אתה, אני נותן לו פלומבה על הברכה, שזה עכשיו הוא קיבל אותה עם מכון התקנים. עכשיו גם ברוך יהיה. למה כל זה? מורי ורבותיי, הפרשה נקראת תולדות. תולדות זה מסמל מה הולך להיות בהיסטוריה. איך ההיסטוריה הולכת, איך תולדות ההיסטוריה הולכות להיות. זה בפרשה הזאת. בפרשה הזאת רואים מה הולך להיות. יהיה בן אדם שנקרא עשיו. כל אומות העולם, הם יהיו בעולם. והם יעשו רמאויות ושחיתויות. וכל מה שקורה היום בכל הממשלות אצל כולם. שחיתות שאין כמוה בעולם. כל משהו, עדיין לא מגלים את הכל, אבל אם יום אחד יגלו כמה שחיתויות יש אצל כל האנשים שנמצאים שם למעלה, זה פשוט לאכול את עצמך ממה שאתה רואה אצל האנשים. רק לא מגלים את הכל. הרבה דברים לא מתגלים. אבל העתיד לבוא הכל יתגלה. השקר יצא החוצה, ואז ידעו את הכל. בינתיים, אנשים בונים בניינים. אנשים רצים, הכל זה בנייני שקר. הכל, כל מיני מגדלים גדולים, הכל, הכל, הכל. כל הדברים האלה, אנשים חושבים, אנחנו נעשה מזה, סדר מזה, יצא לנו הרבה אינטרסים. מורי ורבותיי, יש פתאום אחד יעקב, יושב שם לומד, מי שם לו לב בכלל? יש אברכים שם יושבים לומדים, יש עם כזה שנקרא יהודי, שהוא יש לו את הפינה שלו, יושב שם. מי הוא בכלל? העולם מלא באנשים, מלא בכל מיני גויים בעולם, והם שולטים בעולם. לקראת הסוף, פתאום מתברר שהכל השקר הולך להיעלם, והאמת מתגלה, ואז מגלים מי זה עם ישראל, מי אלה שהולכים לקחת את הכל אצלהם. רבותיי, עשיו מנסה לרמות 60 שנה, והשם נותן לו, ויצחק באמת חושב, הנה הוא, אין, הכל נראה כאילו ככה. בדיוק בסוף, בדיוק בסוף, יבוא יעקב, ייקח את הכל, ומה שישאר לעשיו, זה צעקה גדולה ומרה. זה מה שהולך להיות אצל אומות העולם. זה פרשה שמלמדת אותנו מה הולך להיות בעולם. כל העולם מצליח. כל העולם נראה שהוא מצליח. כל העולם נראה שהכל הולך אצלהם. העולם כאילו מודה לכל אומות העולם. אתם השולטים, אתם העושים. אבל יום אחד, פתאום יבוא איזה אברך, קוראים לו המשיח, יעמוד על גג בית המקדש, ומאותו רגע, כל השקר צף, כל השקרנים עומדים בבושת פנים מול המשיח, והוא אומר, עם ישראל זה העם הנבחר. יבוא יעקב לקחת את כל הברכות של כדור הארץ. לכן כל מה שאנחנו רואים היום, וכל התופעות, כאילו הנה, מצליחים. ראית? הערבים החמורים יצאו והצליחו לעשות מה שהם רצו. הכל נראה שהעולם שלהם, הכל נראה שהם מצליחים. אבל אוטוטו עומד לזרוח אור בעם ישראל, ועם ישראל הולך להיות השולט על כל העולם. פתאום יראו אותם אלה שבכלל לא התייחסנו אליהם. בכלל מי רצה אותם? מי? כולם מבזים אותם. הם אלה שבסופו של דבר הם העולם. כל אומות העולם מדברים. כולם מדברים. במקום לראות, לפתוח את העיניים ולהבין מי אלה החמאסניקים. אנשים ששחטו ילדים, שעם ישראל אין לו דבר כזה בכל ההיסטוריה. במקום לגנות אותם, שהם לוקחים אנשים ומגינים על עצמם דרך אזרחים. במקום לראות את זה, יש אומות העולם שאתה לא מאמין. השנאה היא כל כך גדולה, עד שהם עוצמים את העיניים מלראות את זה ומגנים את ישראל. בדיוק הפוך מה צריך להיות. בדיוק הפוך. את זה המשיח הולך להפוך לכולם, אז זה יהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. זה יהיה ממש עכשיו, בעזרת השם, בסיעת הדשמיה, בבריאות ובנחת, לנו, לכל עם ישראל, והשם יחזיר לנו את החיילים הביתה, את הפצועים הביתה, ואת החטופים הביתה, בשמחה ותולבת, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.